כולנו עובדים בשביל איזשהו משהו.
נכון.
הגעת על המשהו.
נכון.
מה אז? ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף לא עם קוף. היום איתנו לירון רוז, אהלן.
אהלן, מה נשמע?
טוב, מה איתך?
על הכיפק, תודה שהזמנת, תודה על ההזדמנות, כיף להיות כאן.
תודה שבאת. היינו באמצע שיחה, אנחנו פשוט נמשיך לתוך השיחה
מבחינתי. מעולה.
אמרתי לך, אני סיפרתי לך שאני כבר תקופה בעולם העסקים, ולא הייתי מושך הרבה כסף להשקעות ודברים בסגנון הזה, ורציתי לתת את הטייק שלך.
אז רציתי להגיד, לתת דוגמה, יש את הספר הקלאסיקה הזאת שנקראת The Richest Man in Babylon, או אדם העשיר בבבל, איזשהו ספר מאוד ידוע, קצת מקביל לנפוליון היל וכאלה, או אבא עשיר אבא אני, עוד קלאסיקה כזאת. ויש שם את החוקים, איך, את החוקים במרכאות, כן, איך להתעשר, או איך לצבור כסף. אז הוא אומר שהחוק הראשון זה קודם כל משלם לעצמך. מה זה אומר שם לעצמך? אתה, לפני שאתה משלם לכל האחרים, אתה משלם לעצמך 10%. זאת אומרת, אם יש לך הכנסות של, לא יודע מה, 30,000 שקל, 3,000 שקל הראשונים, אתה משלם לעצמך וחוסך אותם. אחר כך אתה מסתדר עם השאר.
כן. מכיר את זה? יש גם את Profit First, מכיר?
אוקיי. סיים. אותו דבר.
Profit First זה קצת שונה, זה כזה פשוט, אתה יודע, חשבון בנק אחד, שאתה עושה 5 סאב חשבונות כזה, ואז אוטומטית אתה עושה כזה.
הוא מפצה לך אוטומטית.
בדיוק. אופקס וכל מיני כאלה, אבל ממש מגניב. אוהב את זה. לאחרונה התחלתי.
אז יש שם כמה עקרונות כאלה, עקרונות ברזל כאלה. למה האדם עשיר בבל? כי זה ספר שכביכול, כן, נכתב על התרבות הבבלית לפני 4,000 שנה, אז יש שם כאילו עקרונות בפיננסים שהם נכונים אלפי שנים. זה כאילו הקטע של הספר הזה.
מדהים.
זה אחד מהם. קודם כל שלם לעצמך 10%, ואז עקרון השני זה להיות בעלים של הבית שאתה חי בו, או לפחות בעלים של בית.
אתה מאמין בזה אגב?
תראה, אז אולי לא בעלים של הבית הספציפי שאתה חי בו, אבל אתה יכול להיות בעלים של בית אחר, להזכיר אותו ולזכור בית שווה ערך במקום שבא לך.
או לא שווה ערך.
או לא שווה ערך, או להוסיף.
או פחות.
או להוריד.
כן.
אבל כן, אני חושב שזה נכון, להיות עם חשיפה לחשיפה, נקרא לזה ככה, לנדלן, במקום שאתה חי בו, זה כן נכון, מכיוון שאתה צריך קורת גג במקום שאתה חי בו, אז מה אכפת לך להיות צמוד למחירי הנדלן באותו אזור, ואז אתה עולה ויורד עם, עם, כן. עם העליות והירידות, גם הסחירות, גם הזה, תגור איפה שאתה רוצה, אבל יש לך איזשהו
אוגן כזה.
אוגן כזה שהוא back to back.
טוב, אני אציג אותך רגע.
יאללה.
אז קודם כל, לירון, יזם סדרתי, משקיע הון סיכון, גם משקיע רגיל, וגם חבר הספר, למי שצופה בווידאו רואה, יזמות והשקעות בגובה העיניים.
נכון.
אנחנו פה הולכים לדבר די פרי סטייל, אמרתי, אנחנו הפעם לא עושים כזה בולטים, אבל אני תמיד אוהב להתחיל מכזה רקע, סיפור, משם אנחנו נגלוש לכל מיני נושאים, תתחיל לספר לנו כזה אתה יודע, רקע כללי, הגעת לעולמות האלה של השקעות, של יזמות.
כן, אז אני התחלתי בתור יזם, אחרי כל מיני ניסיונות כשכיר, אני כלכלן במקצוע, כאילו כלכלן, למדתי כלכלה וניהול ומנהל עסקים תואר שני, וניסיתי להיות כלכלן שכיר, ולא כל כך הצלחתי, כי היה לי קצת משעמם, ואז בדיוק שאני הייתי פעם, שהייתי צעיר, בן 25, התחיל האינטרנט. כן, אני אגלה פה לכולם, אני בן 49. אז שהאינטרנט התחיל, אמרתי, וואו, יש פה איזושהי יבשת חדשה, והולכות להיות פה הזדמנויות. אז במקום להיות כלכלן קלאסי כזה, שעובד נניח ב, לא יודע מה, שטראוס, או אליט, אני אלך למשהו שהוא חדש ואלטרנטיבי. היום זה נשמע מובן מאליו, אינטרנט. חשוב להבין, זו תקופה שאני לא, היו כבר טלפונים סלולריים, אבל ממש זה היה התחלה. דסקטופים ומחשבים וזה. אז התחלתי עם עולם השיווק באינטרנט. למעשה התחלתי עם תמיכה טכנית באינטרנט, ומשם התגלגלתי.
זאת אומרת, היית עושה כאילו תמיכה טכנית לאנשים?
כן, תמיכה טכנית, כמו שעושים נניח היום ב, אני יודע מה, בזק בינלאומי, שאתה מתקשר, זה התחיל מזה, ואז עברתי לצד השיווקי ולצד של הפרסום באינטרנט, באמת שהעולם הזה היה בחיתוליו. כמה שנים כשכיר בכמה חברות כאלה, ואז בשנת 2001-2002 היה משבר מאוד גדול בעולם ההייטק בכלל, זה נקרא בועת ההייטק הראשונה, שוב, אני לא יודע כמה מהמאזינים פה זוכרים, אבל אני זוכר את זה כמה שנקרא תקופה מאוד מאוד קשה, קצת מקביל למה שקורה היום, זה הייתה גם כן סוג, זה לא היה בדיוק מלחמה, אבל היה המון פיגועים בתל אביב, פיצוצים של אוטובוסים כמעט כל יום, ותקופה מאוד קשה, במקביל לזה גם נפלו התאומים, גם אז היה איזושהי בועת הייטק שהתפוצצה, נגמר הכסף לקרנות הון סיכון, הרבה סטארט-אפים, הסטארט-אפ שאני עבדתי בו נסגר, ולא הייתה יותר, אפשר היה למצוא עבודה, אנשים פינו את הדירה, חבר'ה צעירים, שאני הייתי אז כזה, גרתי עם שותפה בדירה שכורה בתל אביב, אני לא פיניתי, אבל הרבה חבר'ה פינו, לא היה להם חסכונות, פשוט לא היה להם מאיפה לשלם.
כן, לא חסכו עצמו קודם.
כן, לא חסכו, בדיוק, הלכו הביתה להורים, עד שהתקופה הזאת נגמרה איזה שנה, שנתיים אחר כך. אני החזקתי מעמד, ובסוף גם נסעתי לאיזה שנה לטייל באוסטרליה, כי באמת היה פה ייבוש מוחלט שנת 2002. ושחזרתי, אמרתי, טוב, בוא ננסה לקחת את המתודולוגיות האלה של שיווק באינטרנט, וזה שבאמת היו בחיתולים, וננסה לעשות משהו לבד.
שם אתה כבר נגעת בעולמות האלה?
נגעתי בזה בתור שכיר עוד לפני, בשתי העבודות הראשונות שלי, עוד לפני שהבועה התפוצצה, ככה למדתי את זה כשכיר, באמת את מה שנקרא, את הבסיס של הבסיס, אבל זה היה תחום חדש, חשוב להבין, לא למדו את זה באוניברסיטה, לא היו קורסים דיגיטליים, לא היה כלום, היה באמת תחום בחיתולים.
כן, זה ממש לחקור את זה מאפס.
לחקור את זה מאפס, לקנות, ובמעשה אפילו עוד לא היה, לדעתי בהתחלה, אפילו עוד לא היה מנועי חיפוש לקנות בהם קליקים, כן? זה היה הכל בנרים. באיזשהו שלב נהיה גם לקנות קליקים במנועי חיפוש, עוד לפני שהיה גוגל בכלל, כן? תבינו כמה זה מוקדם.
היום זה גם לא בדיוק קליקים, כאילו זה קליקים, אבל לא בדיוק קליקים. זאת אומרת, זה קמפיינים מאומנים באינסטגרם, זה לא בדיוק מה שיש בגוגל, שאתה קונה קליק, אתה קונה חשיפות.
אוקיי, אז גם שם זה היה מבוסס על חשיפות, אבל המודל של גוגל היה פר קליק, לא משנה.
גם היום זה פר קליק, בגוגל.
עדיין.
רק בגוגל פשוט.
כן. ואז הקליק הזה, במקרה שלי, שמי ששיווק תוכנות באינטרנט, בסוף זה משתרשר לקוסט פר דאונלואד או קוסט פר אינסטול, ואחר כך CPA, קוסט פר מחירה.
אקוויזישן, כן.
אקוויזישן. ושיווקתי תוכנות במשך די הרבה שנים באינטרנט באמצעות מנועי חיפוש, זה הגיע לסקיילים מאוד מאוד גדולים.
אני רוצה שנייה לעשות רגע סדר למאזינים. מי שלא מבין, זה בערך כל התחום של שיווק שותפים, הרבה מכם יכירו את זה אולי מהדר השוח, שהיה עושה קורסים על הדבר הזה, זה תחום שוב, עשור אחורה, זה היה כמו בערך שוק ההון, קריפטו היום, לימודי מסחר, דרופשיפין, כל הדברים האלה שאתם מכירים, בזמנו זה כאילו היה הדבר. עכשיו אתה בהתחלה של זה, אתה עוד לפני שזה היה הדבר, אתה...
הרבה לפני שזה נהיה טרנדי, זוכר את עצמי, הולך לכנסים טס, לכנסים בינלאומיים בווגאס, ופוגש חבר'ה שעושים דברים דומים
בארצות
הברית. כן, אפילייטס. לפני שזה נהיה, שכל העולם עשה אפילייטס, ואני זוכר את עצמי מקפיד גם לא יותר מדי לספר מה אני עושה, כדי לא לעורר תחרות.
כן.
עכשיו, זה לא באמת עזר, אבל זה כן עזר כדי לשמר את היתרון התחרותי שלי יותר זמן, אבל בסוף התחרות כמובן הגיעה, אין מה לעשות, אנשים מגלים לבד, ומה שעובד אז עוד מתחרים מגלים אותו.
אתה יכול להסביר למאזינים אולי על קצה המזלג, ככה במשפט, מה זה אפילייט בעצם?
אז פה הרעיון זה שבעצם אתה משווק איזשהו מוצר או תוכנה, במקרה שלי באינטרנט, ואז אתה מקבל אחוז מסוים מההכנסות שאותו ספק תוכנה, אותו ונדור גובה מהלקוחות שלו, אוקיי? אתה מקבל אחוז מסוים, איזושהי עמלת שיווק שהיא די גדולה, במיוחד שזה היא גדולה מהרכישה הראשונה, אחר כך אם יש רכישות המשך,
אתה משהו לקבל גם?
לא תמיד.
תלוי בחוזר.
זה נורא תלוי בהסכם הספציפי. הרבה פעמים אתה מקבל הרבה מהרכישה הראשונה, כדי לתמרץ אותך לעבוד קשה, אבל אז אם יש רכישות המשך, מה שנקרא אפסל, אז לא תמיד אתה מקבל שם הרבה.
היום כל המודל הזה הפך להיות משהו שאגב כמעט ורק משפיענים עובדים בו. כאילו אפילייט בכלל היום, בכלל כשאומרים אפילייט היום, לא מדובר על שיווק שותפים, מה שאנחנו מכירים, בכלל מדובר על כאילו משפיענים שעושים קוד קופון ומקבלים מזה אחוזים. אנחנו בקאפס עשינו את זה, אגב.
כן.
זה היה כאילו...
אז בדיוק, אז מה שאתה מספר, זה קודם כל זה יותר אורגני, שיווק משפיענים או אינפלואנסר. כן. זה גם כן דברים שהלכו והתפתחו כבר אז, היום זה נהיה כאילו הרוב, הדבר, וזה מבוסס על הכוח האורגני והפולוורס שיש.
והאמון.
בתקופה שאני עשיתי את זה, זה יותר היה בנוי על המסה של האנשים שהסתובבו בגוגל ועשו כל מיני חיפושים, זה מיליונים, עשרות, מאות מיליונים של אנשים.
כן, לא הייתה עדיין את הצפת מידע הזאת שקיימת היום.
לא הייתה את הצפת מידע הזאת, גם אנשים עוד לא בדיוק ידעו איך מפרסמים בגוגל, גוגל רק השיקו אז את המערכת פרסום שלהם, וזה בעצם מה שבנה שם את כל החברה. אז זה עבד מאוד יפה במשך כמה וכמה שנים, עד שבאמת נכנסה יותר ויותר תחרות והמרווחים נשחקו, ואז הקמתי חברה שנקראת After Download, שבעצם הלכה ועשתה את אותו דבר, אבל פרסה קמפיינים לא רק במנועי חיפוש ממומנים, אלא בעוד כל מיני אתרים, איפה שמורידים תוכנות, זה יכול להיות כל מיני פורטלים כאלה שבהם אפשר להוריד תוכנות, זה הכל היה בדסקטופ.
פורומים של תוכן, דברים כאלה.
בדיוק, כן, בדיוק זה. גייסנו עשרות, מאות פאבלישרים חדשים, גייסנו גם במקביל מפרסמים, כן? אם אני באופן אישי עבדתי עם כמה בודדים, אז פה כבר הייתה חברה שלאט לאט נבנתה והגיעה בסוף ל-50 עובדים, אז היו גם עשרות לקוחות, עשרות מפרסמים ומאות פאבלישרים, כן. ובנינו מין רשת פרסום באינטרנט כזאת.
שוב למאזינים, אני חשוב לי לעשות רגע את הגשר הזה, מכירים כתבת תוכן, 5 התוכנות המומלצות ביותר ל-X, 5 המחשבים הכי טובים,
כן.
כאלה כתבות תוכן שמתמיעים בהם איזשהו לינק.
או, או כל מיני אתרים כאלה של, אני יודע מה, טופ 10, כן. 10 התוכנות הכי טובות.
כן, ניקיון המחשב שלך.
למשל, בדיוק.
כן, בדיוק.
או ל-VPN, או לכל מיני כאלה, זה מאוד, מאוד שכיח היום. וזה עדיין, אגב, מודל שעובד לדעתי, רק שהוא כל כך תחרותי, שבאמת רק הגורמים הכי מקצועיים
יכולים השכרה לעשות מיוריכיות.
בשוק, כן. שוב, אני מדבר על משהו שאנחנו אז היינו בחוד החנית ובהתחלה שלו, היום זה עדיין קיים, אבל כבר קשה לחדור לשם.
ובטח לעשות בזה את המספרים ש...
ללא ספק.
כן.
והחברה הזו נרכשה לפני בערך 10 שנים על ידי איירון סורס, חברת תוכנה ענקית, ישראלית, כולם מכירים. שהיא גם חברה בפני עצמה שגדלה באופן אורגני למאות אנשים, וגם עשתה הרבה רכישות של חברות יותר קטנות ממנה, אנחנו היינו אחת מהרכישות האלה, אחר כך היו לפחות עוד 6 או 7 רכישות כאלה, עד שבסוף...
אגב, אתה יודע היום לימים כאילו מה קורה עם החברה שבזמנו הייתה שלך?
אז היא התמזגה לתוך איירון סורס ונבלעה שם, כבר עברו 10 שנים, נבלעה.
אבל התחום עצמו כבר לא באמת קיים.
התחום עצמו פחות, כי העולם עבר יותר ויותר מעולם הדסקטופ לעולם המובייל. כל עולם המובייל התחזק על חשבון אותן תוכנות מחשב, ולאחר מכן גם איירון סורס עברו לעשות עוד כל מיני דברים. והם הנפיקו את החברה בערך לפני 2 שנים. אני חושב שבשיא, אחרי הקורונה, לפני שהתחיל כל המשבר הזה בהייטק של 2 השנים האחרונות, הם הנפיקו, ולאחר מכן הם גם התמזגו בעצמם לתוך חברת תוכנה אמריקאית עוד יותר גדולה, שנקראת Unity Software, אז היום גם איירון סורס עצמה לא עצמאית יותר, היא חלק מחברה שנקראת Unity Software, חברה אמריקאית, אז זה היה הגלגול של כל הדבר הזה. אז זה ככה, כיזם, זה מה שאני עשיתי. חוץ מזה גם ניהלתי אקסלרטור של סטארט-אפים במשך 2 שנים, כמה שנים לאחר מכן. אז יש לי הרבה ניסיון בהשקעות בסטארט-אפים, גם כמשקיע אנג'ל. עשיתי את זה עוד לפני האקסלרטור, אני עושה את זה משהו כמו 17 שנה, ואחר כך עשיתי את זה בסקייל יותר גדול באותה חממה באקסלרטור. ולפני 2 שנים בעיצומה, או קצת יותר, בעיצומה של מגפת הקורונה, החלטתי שבא לי, יודע מה, לסכם תקופה ולכתוב איזשהו ספר על כל ה-20 שנה האלה של הקריירה, ולנסות לזקק מתוך אותם שנים תובנות שיהיו רלוונטיות לחבר'ה צעירים, כמו המאזינים כאן של הפודקאסט הזה, שהם שוקלים להיות יזמים, או שהם כבר יזמים, וכן, כל אחד בדיוק. ואני בעצם טוען שנכון, מה שאני עשיתי היה רלוונטי לתקופתי, אבל יש עקרונות זהב, נקרא לזה ככה, ביזמות, שהם רלוונטיים לכל תקופה, ואני ממש לא חושב שבתקופה שלי היו יותר הזדמנות מה שיש היום, אולי להפך.
להפך,
כן,
אז סביר להניח.
סביר להניח, רק שאתה יודע, תמיד קל להגיד, כן, פעם היה יותר קל. זה איזשהו משפט כזה שפעם היה יותר, לא בהכרח.
תשמע, יש יותר הזדמנויות היום, יש גם יותר אנשים שנחשפים, אני חושב שכאילו יש גם מגמה של יותר ויותר אנשים שרוצים להיות יזמים, בכללי יש דיבור גם, אתה יודע, שכל המודל של פרילנס הוא נהיה יותר נפוץ, והדבר, לאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר, כאילו אתה...
חד משמעית, תשמע, אני כנראה שייך לדור ה-X, כן? והיום זה דור ה-Y או דור ה-Z, או דור אחד מהם, כן? אני גם לא עוקב כבר. אז אתה יודע, בתקופה שלי, להיות אפיליאט כזה, או להיות יזם, אני לא יכול להגיד שהייתי לבד, והיו עוד, היו מספיק, אבל הבון טון, המיינסטרים, היה ללכת לעבוד ב, לא יודע מה, בבנק הפועלים, או בשטראוס, או בתעשייה אווירית כזה, מיושן כזה. היום, כל בן אדם שני הוא משפיען רשת, או אושיית רשת, או פרילנס כזה, או עצמאי כזה, או יזם, כן יזם מצליח, לא יזם מצליח, כולם מנסים להיות יזמים, זה נהיה איזשהו ספורט, אני יודע מה, ספורט לאומי כזה, כי אנשים נהיו יותר מודעים, אני חושב, ואם תרצה אפשר לפתח גם את הנושא הזה של המודעות פה בפודקאסט, אנשים נהיו יותר מודעים, והם הבינו, הרבה יותר אנשים הבינו את מה שאני הבנתי אז, שאם אני אהיה שכיר כל החיים, אז אני אתקדם יחסית לאט, ואולי בסוף תהיה לי, אני יודע מה, דירת 4 או 5 חדרים, אי שם אחרי שאני אשלם את המשכנתא, אבל זה לא...
ואתה לא... מאמין שבאמת, קודם כל, מעניין דווקא להתעכב על זה, כאילו יש עכשיו טרנד, דיברנו מקודם, זרקנו פה לפני הפרק על... על לבנת עם הטיק טוק והקורס והכל, ודיברנו כאילו, והיא התחילה את ההתפוצצות שלה כשהיא התחילה לדבר על שכיר מול עצמאי, והיא אמרה כל מיני משפטים כמו אין לי חברות שכירות ודברים בסגנון הזה. עכשיו, הטרנד הזה זה מעניין אותי מאוד לשמוע מה דעתך על זה, דווקא במקום של יזם שגם ראה, אני מאמין, במהלך הדרך חברים שהלכו דווקא במסלול השני, ולראות כאילו דווקא את ההסתכלות של זה ברטרוספקטיבה. אז מעניין אותי דווקא לשמוע, שוב, ברור לי שאינדיבידואלית אתה בוודאות היה נכון לך ללכת על המסלול היזמי, כי הגעת לתוצאות.
כן, תשמע, אז קודם כל, תכף נדבר עליי ועל שני המסלולים, אבל קודם כל חשוב לי להגיד, הזכרת את לבנת, אבל אותם, נקרא לזה חלומות, ולהתאשר מהר מלהיות עצמאי, אני זוכר טוב מאוד את ה... זה אולי היה בשוק כובע אחר, לא דרך טיק טוק או אינסטגרם, היו אז אמצעים אחרים, אבל את אותם דמויות אמריקאיות בעיקר, שמוכרות איזשהו חלום של בוא תעשה שיווק באינטרנט ותרוויח 6 ספרות בחודש, לגמרי היו את אותם זה במחרות מוכר חלומות, ובאמת אגב זה התאפשר, כן, אני הצלחתי לעשות את זה, אני לא בטוח שכולם הצליחו, אבל זה באמת היה אפשרי, וכמובן, שיא החלום זה אחרי זה בגיל 40, אתה תפרוש עשיר, תקנה למבורגיני.
40 זה היה עוד מאוחר, אני 26, אני חולה בגיל 30 להיות שם.
30 אתה כבר רוצה, וואי, 30 זה 40 החדש, אתה אומר.
כן, חד משמעית.
אני אומר 50 זה 40 החדש, אתה אומר.
כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, אתה יודע. איפה שנוח לו.
הכל הולך היום, מה שנקרא פרי סטייל, בסדר.
אז גם אז אתה אומר, היה את האנשים האלה, הדמויות האלה?
בטח, והם מכרו חלום של, כן, אתה תפרוש, צחק כל היום גולף ותקנה סירה ותלך לדוג דגים, אז אני אומר, גולף, יש רק מקום אחד בארץ, ואני לא בטוח שיש מספיק מים להשקוט את הדשא, ודגים כאלה בגודל של 2 מטר שאתה תופס איזה, פה במקרה הטוב אתה תופס כמה ברבוניות ואיזה לברק, אז גם כן זה לא ממש רלוונטי, אז בסדר, זה כן, חלומות כאלה תמיד היו, ובסוף אני חושב שאני גם אומר את זה, כן, בארץ, גם אם יש לך מספיק כסף לפרוש במרכאות, ובמקרה שלי זה אפשרי, פיננסית, זה די משעמם, כי בסוף אתה די תלוי ורוצה להיות באיזשהו עשייה, כן? באיזושהי עשייה, במעגל חברתי מסוים. אתה רוצה שיהיה לך, בסוף, הפונקציית תועלת, פונקציית מטרה היא שיהיה להיות מאושר, נכון? זה לא רק להיות עשיר, זה להיות, קודם כל, להיות מאושר, ולהיות מאושר זה לא רק להיות עשיר, להיות מאושר זה להיות בריא, זה להיות עם המערכות יחסים הנכונות, זה להיות עם הבריאות הנכונה, יש מלא דברים, הפיננסים זה חלק, זה אולי חלק מזה, אבל זה תנאי, אני לא בטוח שזה אפילו תנאי הכרחי, אבל זה בטח לא תנאי מספיק.
אני חושב שחלק, שמשהו מצחיק, זה שבדרך כלל אנשים שרוצים להיות עשירים, זה אנשים שהם מאוד פעלתנים בטבע שלהם, וזה אנשים שגם ככה לא ירצו להפסיק לעבוד. ואז כאילו, אלה האנשים שיש להם את הסיכוי להתעשר, נקרא לזה, מה...
תשמע, כל הדוגמאות שאני רואה, ואני רואה אנשים שהם מולטי מיליונרים, ואפילו מיליארדרים, בסדר, שהם היו יכולים להפסיק מזמן, כן? כל דמות, קח את ג'ף בזוס מאמזון, קח את, אני יודע מה, אילון מסק, חבר'ה שממזמן היו יכולים, ממזמן לשבת עם המרטיני, ממשיכים לעבוד כמו מטורפים.
מזמן זה לא פרמטר פה בכלל, זה לא אופציה, זה כאילו...
זה מאז ומתמיד אולי, אבל הם לא יושבים עם המרטיני בקופה קבנה, כן? הם ממשיכים לקנות חברות, למכור חברות, לפתח את החברות שלהם, זה הטריפ שלהם. ואני חושב שיזמים, בסופו של דבר, יכול להיות שמתאים איזושהי תקופת מנוחה בין לבין, וזה בסדר, זה גם לי היה, וגם אני מכיר ביזמים אחרים, שלקחו פה פסק זמן של חודש, חודשיים, שלושה, לטייל בחול, לעשות איזה אתנחתא, סבבה, אבל לאחר שזה מסתיים, אז חוזרים לאיזושהי עשייה, וזה יכול היה להיות עשייה אחרת, כן? זה יכול להיות תחום אחר, זה יכול להיות סדרי עדיפויות אחרים, זה כמובן הכל תלוי מצב, תלוי גיל, תלוי האם יש לך משפחה, אין לך משפחה, כל הדברים האלה, הכל משחק, סדרי עדיפויות בחיים. כסף זה פרמטר, אבל זה ממש לא הכל.
זה קל להגיד. קל להגיד, קשה לבצע.
לא, אני חושב שזה משהו שאולי אין לי ספק, בתור מי שחיפש לעשות כסף שהייתי בתחילת קריירה, והצלחתי לממש את ולהגיע למטרות שהצבתי לעצמי, אז היום אני אומר, זה לא שאוקיי, יש לי את זה, וזה אחלה, ואני אומר תודה כל בוקר על מה שיש, אבל יש עוד דברים חשובים, לא פחות, וזה דברים שאני מדבר עליהם הרבה בספר, לא להזניח אותם.
אם זה מערכות יחסים,
כן, כי אתה יכול, בסוף יש כל כך הרבה אנשים שהם עשירים ואומללים, יש גם הרבה כאלה.
אני אשאל אותך ככה, מהמקום שעשית את הכסף שלך, אז ברור שקל להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, מערכות יחסים זה משהו, אבל מהמקום השני של הבן אדם שרוצה לעשות את הכסף, ויש לי את האופציה לעשות את המערכות יחסים, ויש לי גם את המערכות יחסים, זאת אומרת, זה לא שאין אותם, הן לא מרגשות אותך כמו לעשות כסף. זאת אומרת, כן, אני עם הבת זוג, וכן, אני עם המשפחה, וכן, אני עם עם הגורת כלבים. יש את הדברים האלה. אני משקיע את האנרגיה שלי בדברים שהם לא רק כסף. אבל הם לא מרגשים אותי עשירית מכסף.
אני אגיד לך.
מעשייה,
מהעסקים. אני חושב שהייתי אומר ככה, זה לא הכסף, זאת אומרת, הכסף זה התוצאה, בסדר? כאילו, אני אומר, מה שמרגש אותך, נראה לי לפי מה שאתה אומר כאן, זה עצם העשייה, עצם להיות על המגרש, עצם המשחק.
כן.
כן, אתה רוצה להיות אתה רוצה להיות על המגרש, לשחק ולנצח, להפקיע גול. עכשיו, כן, הכסף זה כמו, זה אותה טבלת ליגה שבה אתה רואה, כן. שאתה הולך לקחת
אליפות,
שאתה לידר בוד, והכסף הוא התוצאה, הוא תוצאה של, זה שאתה משחק טוב. אבל אני לא חושב שהכסף הוא הוא המטרה, יותר חשוב שאתה תעשה דברים שעושים לך את זה, ואתה אוהב, ואתה מתלהב מהם, ואז אתה גם תעבוד הרבה שעות, וזה גם, אתה יודע, עניין של...
השפיע לתוצאות.
כן, השפיע לתוצאות, אתה תשיג את מה שאתה רוצה, כי אתה פשוט טוב בזה.
כן. אז התחלנו את השיחה ביזמות אל מול שכירים, נקרא לזה ככה. יש היום איזושהי, דיברת על בזמנו, היה לכם את האלה, שאומרים לך, בוא תעשה אפיליה, תעשה מאות אלפי דולרים, האיטרציה של הדבר הזה התגלגלו אתה יודע, אפילייט, לדרופשיפינג, לשוק ההון, לקריפטו, לסחירים עצמאים, זה ממש חלק מהטרנד מבחינתי, זאת אומרת, זה שהיום כל אחד רוצה להיות עצמאי, וגם אני אגב התגלגלתי את זה בטעות, זאת אומרת, זה לא שזה היה איזה מסוס חפצי ללכת ולעשות עסק או משהו כזה, היום אני בתוך זה וכבר אני מבין שזה מה שאני נהנה ממנו, אבל זה לא היה המטרה שלי בשום שלב, וזה לא היה איזשהו חלום שהיה לי, וזה בטח, בטח לא חלום למכור, כי יש בזה מלא דאונסייט גם.
בוא, יש גם, אתה יודע, אפרופו, שכיר, זה גם כן איזה מילה גדולה, זה נשמע...
כן, זה נשמע מאוד...
זה מישהו שהולך כל בוקר כזה משועמם לקיוביקל, ומסכן כזה, וחוזר הביתה. זה גם לא נכון, כן? אפשר, בתור שכיר במרכאות, יכול להיות צורך העניין רופא, כן,
שעושה את מה שהוא אוהב.
שעושה את מה שהוא אוהב, ועושה משהו מאוד מאוד חשוב, ברור, משהו מאוד מאוד חשוב, או כן, או זה יכול להיות...
להבדיל, אתה יכול להיות כל דבר, אתה יכול גם ליהנות מ... אני מכיר מישהי שבדיוק עכשיו הייתי באילת, והייתה שם מישהי בחנות בגדים,
כן.
שאמרה לנו שהיא יכולה לעשות משהו אחר, אבל היא פשוט נהנית מזה.
נהנית מזה, אז אתה יודע, וזה יכול להיות, אנחנו במלחמה, זה יכול להיות קצין כזה, בכיר בצבא.
כן,
איזה
משמעות הוא מקבל.
יש לו משמעות מטורפת מהעשייה שלו, כן שכיר, לא שכיר, הוא מה שנקרא מגן על המדינה בגוף שלו, וזאת קריירה, אתה יודע, מי כמונו, זה התקופה להגיד שזה אולי הדבר ביטחון, כן, הוא זה שמביא לנו ביטחון, בכלל את האפשרות לשבת פה באולפן, בסבבה עם האוזניות בפודקאסט, וכי יש שם אנשים שעכשיו נלחמים, אז אפרופו משמעות, כן, זה יכול להיות גם מורה, זה יכולה להיות אחות, זאת אומרת, כן. להכניס את כולם תחת איזשהו כותרת, שכיר כזה, שעושה את זה כי אין לו ברירה, זה גם כן קצת מכליל, כן, אבל פה כן. בסדר, אני מבין שאנחנו מדברים על אנשים שרוצים להיות יזמים, ואני באמת חושב שזה מאוד מאוד אישי.
מאוד אינדיבידואלי.
ממש.
לפני הפרק דיברנו קצת, וגם בפרק דיברנו קצת על כל העניין של, אתה מאוד מזכיר לי פשוט בנרטיב את גרי וי, אתה מכיר אותו?
גרי וי.
גרי ונרצ'ק. יש לו משהו שהוא...
וואו, כן, השם מאוד מאוד מוכר לי.
גרי ונרצ'ק הוא נראה לי יותר תוכן, אולי אחד הגדולים בעולם, יש לו איזה 10 מיליון עוקבים באינסטגרם, ועוד כזה...
אוקיי, נשמע לי שם ותיק, לא מאתמול.
אחד הדברים שהוא הכי הרבה חוזר על עצמו עליהם בסרטונים שלו, זה... יש לו איזה סרטון שלפני יומיים קפץ לי, שהוא אומר, בא אליי איזה בחור, בן 28, והוא אומר לי, אני מרגיש שאני עוד שנייה מת, ואני חצי רגל בקבר, ולא הספקתי לעשות את הכסף שלי, ואז הוא אומר לו, אני רק בגיל 40 התחלתי, אני בגיל 40 עזבתי את העבודה בליקר סטור, הוא היה מוכר באיזה חנות, הוא נהיה בן אדם מאוד מאוד עשיר והכל, והוא מספר את הסיפור שלו מהזווית הזאת. עכשיו, אתה לא התחלת מאוד מאוחר, אבל שיתפת אותי שרק בשלב יחסית מתקדם של יזמות, זאת אומרת אחרי 5-6 שנים
משהו שאתה... כזה, כן, אני שיתפתי אותך עם כל מיני ניסיונות וגם כשכיר ואחר כך גם כיזם, כעצמאי, עד שהדברים נכנסו לאיזשהו תלם של הצלחה, אני הייתי פחות או יותר, אני חושב בגיל 31-32 זה התחיל לקבל מה שנקרא את את האוקיסטיק הזה שכולם מדברים עליו, כן? את הגרף הזה שזה מתחיל לטפס כלפי מעלה באופן קונסיסטנטי, אבל היו שם כמה שנים שכל מיני ניסוי וטעייה כאלה, כך שאני אומר שמי ש נניח מקשיב לנו עכשיו, כן? לא, אותם, גיל, גיל זה רק מספר וכרונולוגי, אבל מישהו עכשיו, אני יודע מה, בין 27 ועוד לא ממש מצא את איך בדיוק, אני אומר לו, בסדר, כאילו בוא, העיקר שאתה בתנועה, העיקר שאתה מנסה, לא הולך א', תעשה ב', לא הולך ב', תעשה ג', לא, זה בדיוק השלב בחיים שיש לך את הפריבילגיה לנסות ולטעות, כמובן שאני אומר לטעות, זה רצוי לזכור את הכלל של וורן באפט, הכלל הראשון, לא להפסיד כסף, כלל השני, לא לשכוח את הכלל הראשון. אז כן, אז לטעות בלי להפסיד, או אם להפסיד, אז מה שנקרא לחתוך את ההפסדים מוקדם, ולהפסיד סכומים שאתה יכול להרשות לעצמך, כדי שיהיה לך את האופציה להמשיך בתחום. אבל זה השלב שבו, נניח, עדיין אין לך מחויבויות משפחתיות, עוד אין לך ילדים, לך, לך, אני מדבר פה בלשון זכר, אבל כן, אנחנו יודע שגם נשים או בנות מקשיבות לנו לפודקאסט, כל עוד אין מחויבויות כאלה, וכל מי שאתה צריך להחזיק אותו, זה אתה את עצמך, ואין לך אנשים שתלויים בך, כמו ילדים או בת זוג. אז יש לך הרבה יותר גמישות, א', אתה יכול לחיות מפחות בשוטף, אתה צריך כל כך הרבה כסף באופן ל-day to day, למחיה. ואתה יכול לשנות כיוון, ולנסות ככה, ולנסות אחרת.
ולא יהיה לזה, זה מחיר...
ולא יהיה לזה, זה מחיר שאתה צריך להביא פרנסה הביתה, מה שנקרא במחאות, אני מדבר פה בזה, כן, יש לך שני ילדים עכשיו, משכנתה, אין, אתה חייב להביא את ה-X כסף הביתה כל חודש, אחרת פשוט זה לא מתאזן, יש הרבה הוצאות. אז בתור מישהו שהוא לפני משפחה, יש לך את הפריבילגיה של באמת ניסוי וטעייה די הרבה פעמים, ואם משהו לא הולך, אחרי חודשיים, משנים כיוון, עושים, כמו בסטארט-אפ, עושים פיבוט, מנסים משהו קצת אחר, עושים עוד פיבוט, מנסים קצת, זה בסוף, אני טוען שמי שמתמיד, ובספר שלי כתוב, הקשר בין התמדה, הצלחה ואושר, אז המילה פה, מילת המפתח פה היא התמדה, אני טוען שמי שיתמיד, ולא יוותר, ושאני אומר יתמיד, אז כולל גם את כל הפיבוטים האלה, הוא יתמיד בזה שהוא אומר, אני הולך להצליח, כן? זה לא הולך דרך הדלת, אז אני אנסה דרך דלת אחרת, ואם זה לא הולך דרך הדלת הזאת, אני אנסה דרך דלת אחרת, ואם זה לא הולך משם, אני אלך דרך החלון, ואם לא מתחת החלון, אז אני אכנס מתחת החלון בסוף, או מתחת הגדר, ובסוף...
מתחת הדרך.
כן, בדיוק.
דיברנו קצת על זה שהיית בעולמות של גם אקסלרטור, גם אנג'ל, נכון. גם היה עוד משהו שנגענו בזה ואני לא זוכר מה זה היה, אבל עולמות הטק, הם היו חלק משמעותי בחיים שלך, ונשמע שנכנסת לזה אחרי שעשית כבר כסף, נכון? זאת אומרת,
אם עשיתי את ה... כן, כן, זה נכון, זה בגדול נכון מה שאתה אומר, כן.
זאת אומרת,
כן.
עשית את האפילייט ועשית שם את העסק, נכון. אחרי זה ועשית איתו את האקזיט, נכון. ואז לאחר מכן... הלכה את הכסף
להשקיע. את הכסף להשקיע. זה בדיוק. נכון, עשיתי גם כמה השקעות קודם לכן, אבל היו בתחומים שמאוד קרובים לאפיליאט ולאינטרנט מרקטינג, שזה היה יחסית מוקדם, אבל אתה צודק, כמשקיע, מה שנקרא מקצועי, או סמי-מקצועי, כי היום אני כבר חושב שבשביל להיות משקיע מקצועי, אתה לא יכול להיות אנג'ל משקיע כזה בודד, אלא אתה צריך להיות אולי משהו יותר מוסדי, אם תרצה אפשר לדבר על זה.
כן, זה בדיוק לשם אני חותם.
אז בתקופה מסוימת אני הייתי עושה השקעות בסטארט-אפים.
רגע, אני אעשה רק סדר. אנג'ל זה באמת מה שאתה תסביר תכף, זה בעצם המשקיע הפרטי, ואקסלרטור זה לא בדיוק משקיע, זה...
לא, אקסלרטור זה חממה.
כן, חממה לסטארט-אפים.
כן, אקסלרטור זה חממה לסטארט-אפים, ויש כאלה די הרבה היום פה בתל אביב, בארץ, בטח כמה עשרות כאלה, לא יודע כמה מהם...
עכשיו, על שני, כמה דומיננטים בודדות.
כן, אז אני הבאתי לארץ את אחד הדומיננטים שנקרא טקסטארס, זה אחד הדומיננטים שגם נותן תקציב לכל סטארט-אפ, הוא קולט 10 סטארט-אפים במחזור, פעם בשנה, ונותן להם איזשהו מימון ראשוני, מה שנקרא פריסיד, בשביל להתחיל להניע ולהתגלגל. אז במסגרת הזאת אני בחנתי מאות סטארט-אפים שהיו מועמדים לתוכנית הזאת, ומתוך זה עשיתי איזשהו שורט-ליסט של כמה עשרות, שהם עברו מה שנקרא סינון ראשוני, ואז היה רעיון, סבבי רעיונות כאלה, שבסוף התכנסנו שם לעשרה שהם עוברים את התוכנית, עשיתי את זה במשך שנתיים, אבל בלי קשר לזה, גם השקעתי באופן פרטי בסטארט-אפים, גם לפני זה וגם אחרי זה, ויש לי לא מעט הצלחות כמשקיע פרטי. השקעתי בסימילר ווב, כדוגמה, כן, זה חברה שנהייתה, גם כן נסחרת בארצות הברית בניו יורק סטוק אקסצ'יינג, השקעתי בבריזומטר שנרכשה על ידי גוגל, השקעתי בפייבר.
שאתה אומר השקעתי זאת בשלבים מוקדמים שלהם?
חלק מהם כן, בסימילר ווב למשל ובבריזומטר כן, ממש, הם היו רק יזמים.
כאילו רק היזמים?
ממש, רק היזמים, צוות של שלושה...
סימילר ווב זה היום אימפריה, אם אני לא טועה.
נכון, בסדר, אני כבר מימשתי את זה. מימשתי את זה לאורך הדרך אגב, היו כל מיני סביבי סקנדרי, ואחר כך זה גם הגיע לבורסה, אז מימשתי את זה, שוב, עניין של ניהול סיכונים, לא להישאר עם כל ה... אז מממשים לאורך, מה שנקרא, מוכרים, עדיף למכור בעלייה.
חד משמעית.
אז בריזומטר גם כן קנו אותם גוגל, השקעתי בזה שהם רק הקימו את החברה. יש חברות אחרות כמו ארמיס ודטורמה ופייבר, ויש עוד הרבה אחרות, דיינמיקיל ועוד כאלה שהשקעתי בהם יותר בשלבים מאוחרים. אז כמובן שההחזרים פה הם מכפילים אחרים לגמרי, כי חברות כבר היו הרבה יותר בשלות. מצד שני, גם היה הרבה פחות סיכון שלא יצא מזה כלום. ברגע שהחברה כבר הגיעה ל-50, 100, 200 עובדים, סיכוי גבוה שיצא ממנה משהו, והיא באמת תגיע לאקזיט. אבל סימילר ווב, כמו שם, כן, ובזומטר, קנשו, שקוראים לה היום סקאי, זה עוד דוגמה לחברה שהשקעתי בה, שהם היו רק יזמים. גם כן חברה של כמה מאות עובדים, ועדיין קיימת. אז הייתי גם, אני עדיין משקיע בדברים האלה, אבל אני רוצה להגיד שזה גם כן תחום, אפרופו אונליין מרקטינג שהלך ושוק שותפים, אפילייט שהלך והתמקצע עם השנים, גם עולם ההשקעות בסטארט-אפים הלך באותה דרך, הלך והתמקצע עם השנים, זאת אומרת, אם בתחילת הדרך לא הייתה כל כך הרבה תחרות ו... היו אנג'לים, לא הייתי לבד, אבל לא כל אחד זה, והיו קרנות הון סיכון, אבל פחות. גם פה, הייתי אומר, 3-4 שנים האחרונות, אולי לפני השנה האחרונה, אני מחריג את השנה האחרונה, כי היה לנו את המהפכה המשפטית ואת המלחמה כמובן, שקצת...
כמובן, יש לקחו אותנו אחורה.
כן, שציננו קצת את האווירה פה, 2023, אולי אחת השנים הכי קשות
בעולמות הטק.
בעולמות הטק, ובכלל, בכלכלה הישראלית, ולא רק בכלכלה, בכלל, בהוויה הישראלית, כן? ציננו את השווקים האלה, אבל כן, 2021, 2022, היה פה טירוף של טרפת של סטארט-אפים, ואי אפשר היה בכלל... להיכנס לסטארט-אפים טובים במחירים שפויים, פשוט בגלל עודף כסף בשוק. אז עשיתי מעט השקעות יחסית. זה גם מה שקרם לי לחשוב על הדבר הבא, זאת אומרת, אני חשב
שזה לא הספר.
שזה הספר הוא הקדימון לזה, אני מקווה, למרות שאני, גם אני לא תמיד יודע מה עשרה הצעדים הבאים שלי, אני יודע שעשיתי את הספר ואני יודע שאני מתראיין בפודקאסטים וכאן אצלך, ואני יודע מה חשוב לי, איך בדיוק אני אעשה את זה. טוב, זה בדיוק הקבלה למה שאני אומר פה ליזמים שעכשיו מתחילים.
מתחילו.
כן, אז אני אומר, אני לא בדיוק יודע איך אני אעשה את זה, אבל אני יודע שמה שחשוב לי זה לסייע בדרך כזאת או אחרת, לשפר פה את המדינה, גם מתוך מניע, נקרא לזה אגואיסטי, כדי שלילדים שלי יהיה יותר טוב, וגם מתוך אולי מניע אלטרואיסטי של החברים של הילדים שלי ולכל מי שמסביבי, שזה לא הילדים, כן? יהיה גם כן יותר טוב. אז יש פה שילוב של מניעים, גם מניע שלי, וגם מניע של, גם מניע אישי נגיד, של לדאוג לילדים, וגם מניע יותר חברתי, של לדאוג לקהילה, בסדר? אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר שמה שיותר חשוב, וזה כנראה משהו שאפשר להגיד ברגע שיש לך ילדים שהם טיפה יותר גדולים, אז אני בסדר, אז אני לא, אולי לא כזה חשוב כבר, כי אני כבר עשיתי וזה, אבל יש לי שלושה ילדים, ואני מאוד רוצה שתהיה מדינה לתפארת, אם אפשר יותר טובה ממה שהייתה תקופתי, וכמו שאנחנו יודעים, עכשיו אנחנו בעיצומה של מלחמה, אבל לפני זה הייתה לנו בעיה פה בפוליטיקה, והולכת להיות לנו, הבעיה הזאת לא נעלמה.
כן, תחזור ואלך.
כן, עכשיו אני לא מציר פה שאני רץ לפוליטיקה, עוד לא, או שבכלל לא, אני עוד לא יודע, אבל מה שאני יודע, שאני רוצה להיות שותף לעשייה הזאת, שתייצר פה, אימפקט טוב, שיהיה משנה, גם לך, כן, גם לך, אתה הולך לחיות פה כנראה.
למאזינים שלנו גם.
למאזינים שלנו, כולכם הולכים לחיות פה לפחות 20-25 שנה אחריי, אז כדאי ש... אני מניח שכן.
לא, אולי אתה יודע, אולי נברח מהארץ, אין לדעת. תנגלה.
אפשר לדבר גם על זה. בתור אחד שגדל בחול, יש לי הרבה מה להגיד גם על זה.
רשמתי את זה, אבל מעניין תדף לי להתעכב על משהו אחר שאמרת, שאני אגיד את האמת, קצת צרם לי. אמרת, אני כבר את שלי עשיתי.
לא אמרתי אני את שלי עשיתי, תשים לב, אמרתי, אני פחות חשוב.
אמרת, אני פחות חשוב, אני כבר עשיתי. ככה אמרת.
כן?
כן, כתבתי ישר.
אוקיי.
זה צרם לי קצת.
צרם לך.
אני אגיד לך למה. כי אחת השאלות שכתבתי לי תוך כדי שדיברת, זה מה מעניין אותך היום. עכשיו, ענית על זה, בלי ששאלתי את זה, אבל האמת שהמוח שלי אינטואיטיבית, כאילו, הלך למקום של... למה אני רוצה, למה בן רוצה לעשות כסף, ולמה מאזינים רוצים לעשות כסף? כי חלק זה סטטוס, וחלק רוצים את הכסף בשביל הלייפסטייל, וחלק יש להם שריטה בילדות, וכל אחד יש לו את הדבר שלו, וזה בסדר, וזה אחלה. כולנו עובדים בשביל איזשהו משהו.
נכון.
הגעת על המשהו.
נכון.
מה אז?
אז אני עבדתי בשביל הביטחון, שאני אוכל לעשות מה שבא לי.
אוקיי.
עכשיו, מה שבא לי זה לאו דווקא
לרגל
לגלוש כל היום בים, וכן, ורגל על רגל.
אבל זה לדעת שלא משנה מה תעשה, אתה בסדר.
בדיוק. אז עכשיו, מה שבא לי זה הוא גם משתנה תוך כדי עם הזמן, כן?
כן, זה דודות.
כן, אז
פעם, תכתוב ספר, שבוע הבא זה יהיה לעשות הרצאות, ושעות שנתיים
בפוליטיקה. כן, ועוד, ולנסוע לחול, ולטייל בחול עם הבת זוג, ויש מלא דברים שאני אוהב לעשות, ולשבת עם חברים סתם באמצע היום, לשתות קפה בדיזינגוף, כאילו, ואתה יודע, ולעשות people watching, גם כן כיף, כאילו, בסוף הכיף, ממה שמתגלה שהכיף, הרבה פעמים נמצא, מה שנקרא, מתחת לאף, לא צריך בהכרח לטוס מאוד רחוק בשביל שיהיה כיף, להפך, כיף לשבת עם חבר טוב בסבבה ולהריץ צחוקים ודחקות, דבר שלא משתנה ולא צריך לטוס בשבילו רחוק, צריך שיהיה זמן, שזה אני חושב המפתח, אני חושב שאולי התובנה שמגיעים אליה בשלב מסוים, שאולי לך קשה ולמאזינים לא בכך קל להבין את זה, שהזמן נהיה יותר יקר מהכסף. אצלך זה כנראה הפוך, זאת אומרת, יש שפע של זמן שאפשר להפוך לכסף.
אתה לא מרגיש כאילו שפע של זמן, אבל יש. על הדף.
בכל זאת, יש לך יותר שנים בקריירה, נכון? כן. באיזשהו שלב זה מתהפך, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי פחות זמן, יש לי כסף שצברתי לאורך ה-20 וכמה שנים שעשיתי קריירה, אבל הזמן התקצר, אז בוא נהנה פה מכל רגע ורגע שאפשר, כי אין לדעת מה יהיה.
ואגב, בדיעבד, היית משנה את הסדר? היית נהנה יותר במהלך הדרך? לא בהכרח. זאת אומרת, הלכת אחרי התשוקה.
הלכתי אחרי התשוקה, וזה משהו שאני באמת, אתה יודע, יש פה איזשהו פרדוקס, כן, שאני מזכיר אותו גם בספר, שאומר, כן, אני באיזשהו מקום, בשביל ההצלחה, אז אני הקרבתי משהו, זה לא שאין דבר בלי מחיר בעולם, אז אני הקרבתי, שהייתי יותר צעיר, עשיתי פחות ספורט, אולי הייתי, שהילדים הגדולים שלי היו קטנים, אולי היה לי פחות פנאי אליהם, ממה שעכשיו יש לי, כן?
בגיל הבאת את הילד הראשון?
32.
גם, זאת אומרת, לא צעיר.
לא, אבל הייתי באמת באטרף על הקריירה.
כן, גם הייתה תקופה שעשתה הרבה מאוד כסף.
כן, הייתי באטרף על הקריירה, עבדתי 12-14 שעות ביממה, הייתי באמת בפול פוקוס על זה, אז פחות היה לי זמן לתחביבים, פחות היה לי זמן לספורט, פחות היה לי זמן לילדים, כי שמתי באמת בראש סדר עדיפויות את, את הקריירה, ואתה יודע, האם אני מתחרט על זה? זה חוכמה קטנה להגיד שכן, כי אם הייתי מתחרט, כי אם הייתי עושה את זה, אז לכל שלא הייתי יושב פה היום.
כן, ואז לא בכך הלכת הגזר, ואז לא בכך היית זה.
בדיוק, ואז זה בדיוק.
זה ביצה ותרנגול.
ממש ככה.
עכשיו, למה אני שואל את זה? כי אני דווקא, כאילו, כן מרגיש שאני מאוד מקפיד על כל הדברים שחשובים לי. באמת על כל מה שחשוב לי. אתה יודע, זה ספורט, ואני עם החברים.
זה מעולה.
ובמקביל, אתה תמיד בפומו. אתה תמיד רוצה יותר.
תשמע, היתרון של, של ה... סליחה שאני אומר, הדור שלכם,
כן.
שאתם יש לכם מודעות הרבה 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 יותר גבוהה להכל. זאת אומרת, אתם, אתה כבר יודע, אתה שומע אותי, וכנראה גם שמעת אנשים לפניי, אתה יודע שזה חשוב לך מאוד לעשות כסף ולהרוויח ולהצליח, אבל זה גם חשוב לשמור על הבריאות, וגם לעשות ספורט, וגם לשמור על החברים, וגם וגם וגם. זאת אומרת, הראייה שלך ושל חלק מי שמקשיב לנו פה, היא כנראה מספיק הוליסטית, ומספיק רחבה בשביל להבין שזה לא רק או-או, אלא זה גם וגם.
כן.
מה שבתקופה שלי לא כזה היה ברור, ולראיית, עד היום אני מכיר לא מעט אנשי עסקים, שהראייה שלהם, חבר'ה בגילי יותר, כן? שהראייה שלהם היא די צרה, עד היום הם, אתה יודע, הם מסתכלים ככה, והם עושים כסף, אבל את כל מה שאתה קורא לו, נקרא לו נגיד וולנס או וולבינג.
כל המסביב.
כל המסביב הזה, הם לא מכירים את זה. הם יודעים לעשות כסף, אבל תשאל אותם אם כיף להם, אם יודעים ליהנות מהכסף, אם יש להם ממי ליהנות מהכסף, האם הם, יש להם זמן ליהנות מהכסף, הם לא מבינים מה אתה רוצה. הם ממשיכים כמו סוס.
תזוז את המפריע לעבוד.
בדיוק. אז פה, פה אתה ומי שמקשיב לנו לדעתי הרבה יותר חכמים כבר, אתם כבר רואים את זה מכל הזוויות ועושים את האופטימיזציה הזאת מראש, שזה, בגלל זה אתם, כן, אתם הדור הבא.
טוב, אמרנו שנדבר קצת על לעזוב את הארץ. זרקת שגרת בחול.
כן.
ברוח התקופה, אני גם מחבר את זה למשהו מהתחלת השיחה שכתבתי לי, וככה התמסמס לי בין הזה. זרקת משהו בסגנון, הייתה פה את התקופה של המשבר
נכון.
של הטק, והייתה סוג של מיני מלחמה. היה הרבה פיגועים והרבה
נכון,
דברים.
נכון.
אמרת שטסת אחרי זה. אני טסתי,
נכון, אני טסתי, שזה אפרופו מתכתב עם מה שאתה, בדיוק, מה שאתה רוצה
אני,
לשאול.
בואי תכף אני מחבר.
כן, ואני אגיד לך יותר מזה, אוסטרליה של אז, היא כנראה הייתה יותר אטרקטיבית מאוסטרליה של היום, בסדר? למה? היא... עכשיו אנחנו רואים שגם באוסטרליה יש כל מיני הפגנות נגדנו, ואפילו אוסטרליה, שזה באמת הייתה מה שנקרא, אני לא סתם בחרתי את אוסטרליה, כי זה באמת היה המקום הכי שלב כביכול, והכי רחוק מפיגועים ומטרור. זה, גם זה השתנה, צערנו גם לשם זה הגיע. כן, אני...
זה היה אגב שיקול שהלכת? כאילו, בגלל המצב אני, שהיה פה?
לא, תראה, אני רציתי לנסות להתחיל חיים במקום אחר, ולראות איך זה זורם לי. באמת, מתוך איזשהו רצון לנסות. הזכרתי גם שבתור ילד גדלתי באירופה איזה 7 שנים מהילדות, אז לא היה לי, ידעתי אנגלית, אפשר להגיד כמעט ברמה של שפתם, וגם צרפתית. אז אמרתי, בוא נלך על אוסטרליה, נראה לי אחלה של מקום. מדברים אנגלית, מדינה מתקדמת, אפשר לקבל ויזה יחסית בקלות, ונתגלגל ונראה מה יהיה.
בין כמה היית כשטסת?
הייתי 28, אני חושב.
זאת אומרת, לפני אפיליאס, לפני
עסק. כן, כן, כן. עם איזשהו
ניסיון. שזו תקופה בין עסקים או משהו?
בין התקופה שבה הייתי שכיר.
בטק שקרס.
בדיוק, בדיוק מה שעכשיו. כן, הפלב הפלא. המצב הכלכלי באוסטרליה לא היה שונה בהרבה מכאן. זאת אומרת, שיש מיתון עולמי, אז הוא לא רק במקום אחד. אז גם באוסטרליה לא היה שפע של הצעות עבודה באותה שנה. אני מצאתי משהו, אבל הוא לא היה לגמרי מקצועי, ומה שנקרא התגלגלתי וטיילתי ופגשתי אנשים, והייתי סוג של...
טיול גדול כזה.
טיול גדול, זה היה טיול גדול שני, כי עשיתי גם אחד אחרי הצבא, אבל לא טיול גדול כזה של שנה, של להסתובב. של, אתה יודע, ללמוד קצת על עצמי, כי באמת, לא צריך לספר, נזרקים בטיולים כאלה, באמת למקומות ש...
אני לא עשיתי טיול גדול, אתה.
אז סופר חובה, מומלץ, כדאי, זה הזמן. אם לא עכשיו, אז...
איפה זה הזמן?
בסדר, אז שיהיה קצר, אז שיהיה יותר מינימליסטי וממוקד, אבל בוא, זה...
צריך.
חשוב, וזה כיף, ולומדים, אתה לומד עצמך כל מיני דברים, גם הטיול הגדול שאחרי הצבא, אתה יודע, נזרקתי באמת לכל מיני מקומות הזויים בהודו אז. אבל אם נחזור לאוסטרליה ולכל מה שאתה שואל לגבי לעזוב את הארץ, וכל מיני דברים כאלה. אז אני, תראה, הדעה שלי, וזה שוב, אני אומר, מהמקום שאני נמצא בו היום, כן, זה לא, שוב, זה לא, לא בהכרח נכון לכולם, וזה מאוד אינדיבידואלי. לי מאוד מאוד נוח כאן. למרות החמאס, ולמרות החיזבאללה, ולמרות איראן, ולמרות הממשלה, לי מאוד מאוד נוח כאן, ואני רואה את העתיד שלי כאן, ואני אנסה לעשות כמה שיותר טוב, כדי שגם לילדים שלי יהיה עתיד כמה שיותר טוב. וזה, אני אגיד לך, מסיבה שנראית טריוויאלית, אבל היא בסוף לא כל כך טריוויאלית, וזה משהו שגם אבא שלי אמר לי, עוד שהייתי ילד, והוא צדק. וזה אני אומר לך בתור...
אחרי שהייתם באירופה.
אחרי שהיינו באירופה, כאילו מהחוויה שלו, כן, מהחוויה שלו, כן, הוא אמר לי, תשמע, לירון, תראה, אפשר לגור בכל מקום בעולם, ואתה יכול... תנסה, אתה רוצה ללמוד בחול, אתה רוצה לעבוד בחול, כל סבבה, אבל זכור דבר אחד, אם אתה רוצה להרגיש, אומר, להרגיש מלך, זה רק בישראל. רק בישראל זה שלך, אז הם מדברים את השפה שלך, ואם אתה תצליח בישראל, והוא הזהיר אותי, אמרתי, תשמע, בשביל ישראל צריך הרבה כסף. זה היה נכון גם בשנות ה-80, 90, 2000, תמיד זו הייתה מדינה יקרה יחסית. הוא אמר, תראה, צריך להיות מסודר כלכלית פה באיזושהי דרך, אבל אם אתה מצליח בזה, אז פה... אין מה לעשות, זה השפה שלך, זה החבר'ה שלך, זה, אתה יושב פה, רק מי שמדבר את השפה וחי את התרבות, מבין אותך עד הסוף, ותראה גם אותי, עבדתי, נדבר עליו, כן, עליו, עבדתי באירופה, בסוף החברים הכי קרובים שלי בכל המדינות האלה שגרנו בהם, תמיד היו, כמה שניסיתי לברוח מהישראלים, בסוף מצאתי את הישראלים, כי רק איתם אפשר לשבת ולריץ את הדחקות שאנחנו רגילים, ולספר את הסיפורים שרק אנחנו מבינים, וזה ממש ממש חשוב. אז אני חושב שאין שום בעיה עם לגור בחול איזו תקופה, להתמקצע, ללמוד איזשהו תואר, אפילו לעבוד פוקוס, כמה שנים.
פוקוס, לא משנה.
כן, ללמוד, בוא, יש...
גם לחוויה.
ברור, ברור.
בעיקר לחוויה. אגב, אני רואה את זה בעיקר כחוויה, זאת אומרת, אני הייתי 3-4 שבועות בזנזיבר, בחצי עבודה, חצי כיף. תשמע, זה משהו ש...
בוא, זה... אתה...
אולימפיאדה, אני גם לא עושה את הטיולים בכלל.
תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, לכם, עוד פעם אני עם הזה, עם הלכם שלי, אבל יש לכם, יש את האופציה הזאת, שמה שנקרא להיות נווה דיגיטלי.
אולם.
שזה משהו שהוא...
למרות שגם אתה היית באפיליאט.
אני הייתי באפיליאט.
אתה יכולת להמציא את הנוודות הדיגיטלית.
אז אני, נכון, אז אני באמת חלקית עשיתי, אבל מאיזושהי סיבה, דווקא התחלתי להצליח באמת, אחרי שחזרתי מהנסיעה הזאת לאוסטרליה.
וואלה.
והתיישבתי בארץ, והתחלתי טיפה להתמסד, ודווקא ההצלחה התחילה אחרי הטיול הזה. אז דווקא שאני הייתי במחאות נווה דיגיטליות, זה היה טרום הצלחה. אבל זה לא אומר שום דבר על מישהו אחר לגמרי. אין שום בעיה לקחת את הלפטופ, לעשות את העבודה מכל, כן, מכל מקום. זה יכול להיות צ'אנג מאי בתאילנד, או סלוניקי ביוון, או כל אחד משהו יבחר, או איזה אי... איזה איש שמתאים לו, אין שום בעיה, היום קישוריות באינטרנט, זה מובן מאליו, אפשר לעבוד מכל מקום, אני מכיר מלא אנשים שעושים את זה, אפשר לעשות ככה, לעשות כיף, לחוות, מקומות חדשים, ליהנות, למה לא? כאילו, ואם אחרי זה מתאים לחזור לארץ ולהתקבע פה, ובגלל ההקשר התרבותי, בגלל שזה בסוף כיף להיות בעיניי, כן? כיף להיות עם החבר'ה,
שלך, מה שנקרא.
כן, בדיוק.
ממש מסכים, כאילו מתחבר, למרות שלא עדיין בדיוק חוויתי את זה, אבל מאוד מתחבר לזה, ואני חושב שהבאת לי פה נקודות למחשבה, אני עדיין רוצה לעשות טיול ו...
מה זה?
מיקס בין טיול כזה לעבודה.
אז זה חובה.
כן.
אין בכלל, זאת אומרת, וזה לא ילך ויהיה יותר זמין עוד 5 שנים. זאת אומרת, עכשיו זה הזמן לדעת.
אין לדעת. אין לדעת לאן העולם ייקח, אבל לאן אני אקח את העולם שלי, אבל... אבל אני גם מסכים שזה לא אמור להפוך, זה לא אמור להפוך להיות יותר זמין, עד איזושהי נקודה, אבל שמה כבר אולי עלול להיות טיפה...
אתה כבר יודע לאיפה אתה רוצה לטוס?
אני רוצה תאילנד, הייתי אמור לטוס עכשיו באפריל, אבל כאילו המלחמה די...
תאילנד, זאת אומרת, בשילוב כזה עם עבודה...
טיול עבודה, טיול עבודה. אני לא בן אדם שישב
ופשוט... לקחת מחשב ולעבוד מתאילנד.
כן, אבל אתה יודע, אבל את הסטלבט שלי, כאילו הייתי בזנזיבר ככה חודש, זה היה באמת החודש מהטובים שהיו לי בחיים.
אז זה נראה לי קלאסי, זאת אומרת, אני יודע על מלא, מלא אנשים שלוקחים מחשב, תשים ל... אמרתי צ'אנג מאי, אבל גם קופנגן, לוקחים את המחשב.
פשוט, נוח, תשמע, זה בסוף, קודם כל, א', מבחינת עלות, דיברת על יוקר מחיה.
מה זה שליש, לא?
איזה שליש? אתה יכול להביא שם וילה על הים, באיזה 4,000 שקל, 5,000 שקל בחודש.
ועוד איזה 3,000 שקל לאוכל, ונגמר הסיפור.
ואתה מלך.
ואתה מלך.
אתה מלך. עכשיו, לא דיברתי איתך, אתה יודע, מי צריך וילה לעצמו?
ברור.
מי צריך וילה שלמה?
ברור.
שאתה בחור צעיר, אתה יכול לקחת שותפים, עניינים, בלגנים, אתה בשקלים חי. שקלים, 2,000, 3,000 שקל בחודש, אתה כמו מיליונר. כמו מיליונר, ממש ככה.
החלום שלי, אם זה מעניין שאתה מזכיר את תאילנד, כי החלום שלי התחיל בטיול אחרי צבא בתאילנד, ואני אגיד לך מה היו המספרים אז, בסדר שתבין. היה צריך, היומית, היה 500 בת, זה 50 שקל, 1,500 שקל בחודש.
ואתה חי סבבה.
ואתה חי סבבה, בסדר, גסטאוז על החוף כזה.
כן, במקום 1,500 תעבור את זה, 3,000 תעבור, זהו.
זהו, אז זה עדיין נשאר, נכון? ואני אמרתי, אוקיי, מה אני צריך בעצם? וזה היה אותה נאיביות שהייתה לי, אז מה אני צריך? אני צריך לחסוך איזשהו סכום שהנגזרת של הריבית שלו תאפשר לי את ה...
אתה מחיה שם ב...
כן, אז מה זה היה? משהו כמו 300-400 אלף שקל.
אמרת, אני אשב.
ואז, כן, 5% ריבית בשנה, הנה, זה מספיק בשביל לשבת כל החיים בקופנגן. ככה חשבתי, בסדר, זה היה התחלה.
ועוד 300 אלף מרווח ביטחון, זה כמה שנים טובות.
כן, זה מה שחשבתי.
אגב, זו שאלה אחרונה, שאני רוצה להגוד איתה את הפרק. הייתה נקודה ספציפית שהבנת שכאילו, מפה אני לא צריך לעבוד? ואם כן, מה קרה בה? מה היה ההשלכה התודעתית, במוח, כאילו מה, איך, יש לי חבר ששיתף אותי שכשהוא הגיע לנקודה הזאת, הוא נכנס לדיכאון של 3 חודשים. כאילו, איבד משמעות.
אתה יודע מה, אתה לא כך רחוק מהמציאות. גם אני עברתי, אפשר להגיד, אפיזודה או אפיזודות כאלה, לאו דווקא בגלל שההבנה שאני לא צריך לעבוד יותר. וזה משהו, אגב, שאם תקשיב לפודקאסטים בחול, של באמת גדולי הפודקאסטים, טים פריס וג'ו רוגן וכאלה, מדברים על זה המון, ויזמים ששווים מאות מיליוני דולרים, אם לא מיליארדים של דולרים, גם כן עברו את זה במין תקופות של בין לבין, מה שנקרא בלבלות, בלבלות. עכשיו, בלבלות כאלה יכולות לבוא, גם שיש לך הרבה כסף בבנק, כן? נקרא לזה, אחרי איזושהי הצלחה, ולפני...
אני גוזר מזה שזה קרה אחרי האקזיט.
זה קרה אחרי אחד מהם, או אתה יודע מה, זה קרה יותר, אולי אפילו יותר פעם אחת,
בעוצמות שונות.
בעוצמות שונות, אבל כל פעם שהיה איזשהו אקזיט, או איזשהו אירוע כזה, שהוא טיפה משנה את הפרספקטיבה ואת ההסתכלות של החיים, של מה קורה עכשיו, זה לאו דווקא התלווה בלשבת בסטלבט, כמו שדיברנו על הים עם המרטיני, כן? או עם היין. אלא באמת במין תקופה של, יכולה למשך כמה חודשים אפילו, של התלבטויות כאלה, שזה לאו דווקא דיכאון עמוק, אבל זה לא גם אושר, זה גם לא אושר גדול.
מחשבות תורדניות.
מחשבות תורדניות של, אוקיי, אז מה עכשיו? מה עכשיו? כאילו, וזה, אני חושב שזה בלתי נמנע. זאת אומרת, אצלי לפחות. בסדר, יכול להיות שיש אנשים שמצליחים לעקוף את הדבר הזה, ואני יכול להגיד שהדבר הזה דווקא בא הרבה פעמים אחרי הצלחות, מתוך הבנה שיש איזושהי התפתחות אישית, נגיד ככה, שמתוך הנפש אתה לא רוצה לעשות more of the same. אתה אומר, אוקיי, מה שנקרא, אני אמשיל את זה לעולם הספורט, כי קל להבין את זה, בסדר? לקחתי אליפות, הייתי מלך השערים, אוקיי. עכשיו, בספטמבר מתחילה עונה חדשה, בשביל להשיג את הדבר הזה עוד פעם, אני צריך להיות, לקחת עוד פעם אליפות, בסדר? אני צריך עוד פעם להיות מלך השערים, או לקח דוגמה מטניס, אני צריך שוב להיות, להישאר. עכשיו, בוא, יש אנשים, ואני מצדיע להם, כן? כך שחקני טניס, כמו, אני יודע מה, רוז'ה פדרר, הוא לא נשבר, הוא לקח, הוא 10 שנים רצוף, הוא היה בטופ של הטופ. זאת אומרת, זה שכבר הוא, תחשוב, הבן אדם, 5 פעמים לקח את ווימבלדון, הוא היה מספיק רעב, או שהוא מספיק אוהב לשחק טניס.
או שהוא מספיק שרות, זה גם סבבה.
יש מצב שהוא מספיק שרות, או שהוא כל כך אוהב טניס, שהוא אומר, מה אכפת לי שכבר זכיתי 5 פעמים בווימבלדון, ואני שווה 100 מיליון דולר, אני רוצה לנצח את ווימבלדון עוד פעם, ולהראות שאני עדיין הכי טוב. יש גם את זה, סבבה, אני, אתה יודע, זה...
לך זה לא בהכרח היה הדבר הזה.
לי זה לאו דווקא היה ככה, זאת אומרת, אחרי שהצלחתי, מה שנקרא, לפצח את הפאזל, או איזשהו פאזל מסוים, בא לי לעבור לפאזל הבא. אוקיי, מה הפאזל הבא?
ואז שמה מתחילה המחשבה.
ואז מתחילה המחשבה, ואז בסוף, נגיד, אחרי איזושהי תקופה, וזה קרה בתקופת הקורונה, התכנסתי, מבלי אגב לדעת, ללכתוב ספר. זאת אומרת, זה לא שהייתה לי אג'נדה כזאת, זה מה שנקרא דבר עובר דבר, והגעתי לזה שאני מתחיל לכתוב ספר, לא ידעתי שאני אפרסם אותו.
כמה זמן אגב התקופה הזאת הייתה? בערך?
של מה?
שבועות, חודשים? לכתוב ספר? לא, שאתה עבוד.
תראה, עבוד זה מילה גדולה, אבל זה יכול להיות חודשיים כמו כלום.
חודשיים כמו כלום.
כן, כמו כלום, ועבוד. אתה יודע, זה לא שוכב...
אתה אין לך במה להתעסק.
כן, זה לא שאתה שוכב במיטה ולא... כן, זה, אבל לא, אתה, לא, אבל אתה, לא, אבל אתה, אתה לא... אתה לא באמת יודע אתה מה... לא מה פוק, אתה לא בפוקוס, אתה, כן. אין לך כאילו... אין לך איזושהי מטרה מוגדרת שאתה יודע...
שאתה הולך אליה.
כן, אתה חושב על המטרה הבאה, ואתה רוצה להבין מה המטרה הבאה, ואתה מתלבט מה המטרה הבאה, ואתה הולך מסביב, ואומר, אני אעשה את זה, אני אעשה משהו אחר, זאת אומרת, אתה, זה לא שאתה באיזשהו... להפך, אתה כן בתנועה, אבל זה פשוט מרגיש לא נעים.
כן.
האי ידיעה. אי ידיעה. ופה אני בא ואומר, בתור מי שעבר כמה תקופות אי ידיעה כאלה, יש לדבר הזה התחלה, ויש לדבר הזה סוף. זאת אומרת, זה מאוד לא נעים להיות בתוך האי ידיעה הזאת, אבל מהניסיון שלי, האי ידיעה הזאת גם נגמרת באיזשהו שלב. בסוף,
עולים על משהו חדש.
עולים על איזשהו תוואי חדש, זה קורה. נפגשים עם אנשים, מסתובבים, טסים, עושים איזה טיול, לא יודע מה. בסוף איכשהו זה נפטר, זה נורא... שנמצאים בתוך זה, זה מאוד מאוד מדהיג, ויכול גם להכניס לאיזושהי חרדה, אבל הניסיון מראה שגם יש איזושהי יציאה מזה, שהיא קורית, לדעתי, גם כן באופן לא לגמרי מתוכנן, זאת אומרת, המציאות עצמה איכשהו מביאה את התשובה, אחרי שנמצאים איזושהי תקופה בתוך הדבר הזה.
מדהים. טוב, לירון, איפה אפשר למצוא אותך? ואיפה אפשר לקנות את הספר? להאזינים שמעוניינים.
איזה כיף שאתה ממליץ עליו ככה.
באהבה, מה זאת אומרת?
תשמע, יש, קודם כל אפשר לחפש את השם שלי בגוגל, כמו ששומעים, לירון רוז. יש גם אתר אינטרנט שהוא...
אני אשים למטה בתיאור למי שרוצה.
www.lironrose.com, תשים את הלינק המדויק מתחת לזה. אני חושב שכל מי שיקרא כאן באמת ככה, היינו פה קצת על קצה המזלג, אבל כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אני חושב שזה מאוד מאוד מתאים למי שמקשיב כאן לפודקאסט, זה בדיוק, אני יודע שהרבה אנשים חיים ועוברים את ההתלבטויות האלה, ויש פרקים של הצלחה ופרקים של בלבלות, וזה נורמלי לגמרי, זה מה שנקרא the way of the entrepreneur, הדרך של היזם, היא כולה מלאה בעליות וירידות, ומה שנקרא פלטואים וירידות לצורך עלייה ועלייה לצורך ירידה, אין פה איזשהו טיפוס בקו ישר, מסע שבעיניי הוא מאוד מאוד כיפי ומרגש, כל פעם לפסגה חדשה, אבל בין הפסגות, מה לעשות, יש גם ירידות, וזה טבעי וזה בסדר.
מדהים, תודה רבה לך שבאת, היה לי
ממש
כיף.
בן, תודה רבה שהזמנת, גם לי היה ממש כיף, תודה רבה.
תודה רבה, אני מתפגש בפרק הבא.